תמיד מסקרן אותי, באמת תמיד מסקרן אותי לדעת איך רואים אותנו חוקרים אחרים. זאת אומרת, לא איך אנחנו חוקרים את עצמנו, אלא איך רואים אותנו בהיסטוריה הקרובה, בהיסטוריה הרחוקה. והנה בדיוק בעניין הזה, מזרח חדש, ספר שבהוצאת מאגנס, ספר שבדיוק עוסק בסוגיה הזאת, מנסה להבין את תולדות המזרחנות הציונית הישראלית, אבל לא בנקודת מבט שלנו, של הישראלים. חתום על הספר הזה הוא דוקטור עמית לוי, מהחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה, מאוריינטליזם גרמני למזרחנות ישראלית. אל תדאגו, אל תיבעלו, אנחנו נפצח ונפענח את המשפט הזה, מזרח חדש. שבת שלום לך עמית.
שבת שלום.
בוא נתחיל דווקא מהעניין עצמו. מי הם אותם חוקרים שאתה עושה עליהם את המחקר שלך?
בעצם אנחנו מדברים על חוקרים יהודים שאיפשהו בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 נולדו בגרמניה וגדלו בה, ושם גם קיבלו את ההכשרה האקדמית שלהם כחוקרים של מה שנקרא המזרח, או אז גם קראו לו האוריינט. ובעצם המשמעות הייתה בעיקר חקר האסלאם, הערבית, ההיסטוריה של המזרח התיכון. וכשהם עשו את זה בגרמניה, הם עשו את זה כמשהו שהיה מאוד 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 טקסטואלי. הם רובם לא הגיעו למזרח, לא פגשו ערבים, אלא הם התעסקו עם טקסטים, הקוראן, עם טקסטים מוקדמים אחרים.
זאת אומרת, הם יושבים בגרמניה, עמית, דוקטור עמית לוי, הם יושבים בגרמניה, הם כמו רבים רבים מאנשי המאה ה-19, רואים באוריינט, במזרח, איזה משהו מסתורי, אלף לילה ולילה, ומחליטים לבדוק את הטקסטים ולנסות להבין מה מתרחש מעבר לים התיכון.
נכון מאוד, אבל הם מתעניינים בהיסטוריה הרחוקה, בראשית האסלאם, בתקופה הזאת. התקופה הנוכחית אולי מעניינת אותם כיהודים וחלקם גם כציונים, אבל לא מעניינת אותם מבחינה מחקרית. והרגע המעניין הוא הרגע שבו הם, חלקם כדי לסייע בהקמת האוניברסיטה העברית בירושלים ב-1925, וחלקם אחר כך, קצת מאוחר יותר, כפליטים מגרמניה הנאצית שמאבדים את עבודתם בגלל חוקי הגזע ומוכרחים למצוא מקום אחר לחיות בו, אז הם כולם מגיעים בסופו של דבר לירושלים ומפתחים שם את התחום הזה. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי העברה, משהו שני אפשר לקרוא לו העברת ידע, מהמחקר של המזרח, רחוק מהמזרח, ממפגש טקסטואלי עם המזרח, למפגש אמיתי.
זה מאוד מעניין, בהקשר אחר לחלוטין, הארכיטקטים היהודים שהקימו את בית הספר שמכונה הבאוהאוס, שגם הם בעצם מאבדים את עבודתם ב-1933, וכמה מהם מגיעים גם לארץ, חלקם מגיעים אפילו לפני, מאוד מאוד מעניין, ואני מוכרח להודות שהופתעתי, עמית, מפני שאתה, עוד מעט אני אשאל אותך איך בכלל עלית על הרעיון הזה, מפני ש מה שאנחנו רואים פה זה בעצם חוקרים יהודים שמאבדים את עבודתם, לוקחים את כל מצבור הידע שלהם, וגם כמובן נשאלת השאלה, מה יש להם לחקור את האסלאם? למה הם לא חקרו למשל את הרמב״ם, את חכמי ספרד, ולך תדע, אולי גם טקסטים תנכיים קדומים?
הם התעניינו באסלאם בין היתר דווקא מתוך הרצון שלהם להכיר את היהדות. זאת אומרת, היו
מעניין.
כמה סיבות. זה היה גם מתוך הבנה שיש קשר בין היהדות לאסלאם, ואם רוצים להבין את היהדות טוב יותר, צריך גם להבין את האסלאם. או להפך, מתוך ראייה של האסלאם, כדת שבסופו של דבר יצאה, הסתעפה מתוך היהדות, והם רצו להבין יותר טוב את הזיקה הזאת, איך דת גדולה כמו האסלאם קשורה ליהדות שלהם בעודם בגרמניה. כשהם הגיעו לארץ, אז המצב הזה קצת השתנה, כי מעניין שהוא נאמר מחקרי, מדעי, פתאום אי אפשר שלא לשים לב לעובדה שאתה נמצא בתוך המזרח עצמו. אתה עובר לחקור את ירושלים, אתה עובר לחקור את המזרח כשאתה נמצא בירושלים עצמה, וכשאתה נמצא בתוך סביבה של תקופת המנדט, של סכסוך יהודי ערבי שהולך ומתגבר ומתעצם. ופתאום הם נהיים לא רק החוקרים הטקסטואליים האלה, אלא מומחים למשהו שהוא מאוד אקטואלי, מאוד רלוונטי. וזה יוצר שינוי.
מה עמדתם ביחס לסכסוך בספריך המרתק, יש לומר, מזרח חדש, מאוריינטליזם גרמני למזרחנות ישראלית, הוצאת מגנס? מה המסקנות שלהם בתוך הסכסוך? איך הם רואים באמת את העמדה הלאומית ערבית שפתאום מתחילה לצוץ, אגב, ממש במקביל לעמדה היהודית, אבל העמדה היהודית, יש לומר, יש לה שורשים בני 2000 שנה, זה לא בדיוק המקרה של הלאומיות הערבית שצומחת כאן.
כשהם מסתכלים על על הציונות, אתה צריך להבין שמבחינתם, הם כולם ציונים, אבל הציונות שלהם היא ציונות שהיא חלק מהגדרה הרבה יותר רחבה של ציונות, הגדרה שאולי היום יהיו כאלה שהתייחסו לעמדות שלהם כעמדות כמעט לא ציוניות, אבל בזמנו, בשנות המנדט, בוודאי נחשבו ממש בצר מבשרה של הציונות. וזאת הייתה עמדה שרואה בסכסוך כמשהו שצריך לפתור באמצעות הסכם, כמשהו שדווקא מכיר בעובדה שהארץ הזאת לא ריקה, אלא שיש בה, יושבים בה כבר ערבים, שיש להם שאיפות לאומיות, ושחלק מהפתרון של הסכסוך צריך להיות באמצעות איזשהו הסכם. והדעות היו חלוקות, היו כאלה שחשבו על חלוקה פדרטיבית כזאת או אחרת, היו שחשבו על רעיונות דו-לאומיים, זאת אומרת, היה כאן איזשהו מנעד של אפשרויות. אבל באמת, כמעט כל החוקרים האלה, הקבוצה הזאת, לא קבוצה גדולה בסופו של דבר, אנחנו מדברים על משהו כמו בין 7 ל-10 חוקרים.
זה הרבה מאוד לימים של אז, לפי הערכתי.
נכון, אבל צריך להבין שבכל זאת אנחנו מדברים פה על מספרים קטנים. בכל מקרה, הם מבחינתם, כמעט כולם היו קשורים לכל מיני יוזמות שעסקו בפיוס, בהתקרבות, עבודה כמו ברית שלום שפעלה למציאת פתרון מבוסס הסכם לסכסוך.
אז זה בעצם עונה לי במידה רבה, עמית לוי, בעצם זה עונה לי במידה רבה על מה שאתה כותב. בעצם החוקרים האלה לא רק מתכנסים להם באקדמיה, ושוב נזכור, הם מאבדים את עבודתם בגרמניה הנאצית, הם מגיעים לכאן, ואז הם פתאום מוצאים את עצמם ממש מעורבים בתוך התהליכים, כי הם גם מבינים אותם מתוך הטקסטים המוסלמים הקדומים. זאת אומרת, יש להם איזושהי תשתית תיאורטית שאולי אין לאחרים.
נכון, ויותר מזה, הם אפילו מאמינים שדווקא העבודה בירושלים על הטקסטים הקדומים האלה תסייע לייצר הבנה והתקרבות עם מלומדים ערבים במזרח התיכון כולו, גם בירושלים.
והם מוצאים לעצמם ברי פלוקתא ערבים מירושלים ערבים, אתה יודע, שמוכנים לשתף פעולה, לחשוב ביחד. אם אני אקח דוגמה מעניינת, 10 שנים, 15 שנים קודם, מסמך פייסל ויצמן המפורסם, יש אצל הערבים, אתה מגיע לזה, יש אצל הערבים איזה נטייה או הסכמה לנסות ולדבר עם אותם חוקרים?
אז התשובה שאני אולי תפתיע אותך, אבל היא כשעבדתי על המחקר הזה, שהוא בעיקרו מחקר ארכיוני בשפות שונות, גם בערבית, גם בגרמנית, כדי להגיע אל כל הנושאים, דרך מסמכים ומכתבים ופרוטוקולים וכו'. אז התשובה היא שבמידה מסוימת כן, זה הצליח להם. זאת אומרת, היה אפשר ממש לראות קשרים שיצרו, גם עם מלומדים בירושלים, חוקרים בעצמם של אסלאם ושל ספרות, ושהם גם חלקם היו כותבים, עם מלומדים בקהיר, בדמשק. הקשרים האלה נוצרו, אפשר לראות התכתבו, אפשר לראות הערכה הדדית, מחליפים נוסחים של מאמרים וספרים שמפרסמים. זאת אומרת, יש איזושהי זיקה שקשורה לנושאי המחקר, שממש על בסיס העניין המשותף במחקר של האסלאם ושל הערבית ושל ההיסטוריה של המזרח התיכון, אז נוצרים קשרי, לא רק קשרי עבודה, אלא ממש קשרי ידידות. מבקרים אחד אצל השני במוסדות המחקר וגם בבתים בחלק מהמקרים.
תשמע, זה לא פחות ממדים. אני מוכרח להגיד לך שאני כמורה דרך בארץ, ואני מכיר לא רע את ההיסטוריה, ובוודאי את ההיסטוריה הזאת של שנות ה-30. אני מוכרח להודות שהספר שלך, המזרח החדש, פתח לי כיוון או צוהר למקום שלא ידעתי, לא הכרתי, וזה מדהים, ואני מנסה לחשוב על זה איתך בכל רם, שאם הדיאלוג הזה של אותם חוקרים יהודים גרמנים שמגיעים לארץ ונפגשים, משוחחים או אפילו מכבדים את עמיתיהם הערבים, אפשר, אני מניח, תשמע, תיאורטית, זה יכול היה להביא לפתרונות, אתה יודע, כמו הסכמי אוסלו. אני לא נכנס כמובן בשום אופן לסיפור של הסכמי אוסלו, אבל להסכם מהסוג של הסכם אוסלו, שבה אתה עושה בעצם, אתה מגיע לאיזשהו מסמך עם האויב שלך, ואתה אולי, אתה יודע, פותר את שנות הסכסוך המדממות שיבואו לאחר מכן, וזה לא קרה, אבל זה מעניין שהניסיון הזה מתרחש בירושלים בשנות ה-30, ואני מודה ומתוודה מבחינה הזאת, הספר שלך, המחקר שלך, הוא גילוי עצום בעיניי.
תודה רבה, אני חושב שזה באמת, בוודאי עבורי, גם בזמן הכתיבה וביתר סט, עכשיו כשהספר התפרסם בסיטואציה הנוכחית, יש איזו נקודת אור בגילויים האלה, שיש בזה כמובן גם צד מצער, שבסוף ההיסטוריה התפתחה כמובן אחרת, כן. זאת מהבחינה הזאת איזושהי...
איפה זה פסק, עמית? איפה זה פסק? איפה הדיאלוג הזה? מה, במלחמת העולם השנייה בעצם?
אז בעצם הדיאלוג הזה, הבעיה העיקרית איתו הייתה שהוא כל הזמן נשאר בלתי פורמלי. זאת אומרת, הם היו מיודדים, אפילו מיודדים מאוד, וכאמור נפגשו בבתים, אבל בשום שלב זה לא הבשיל למשהו פורמלי שאפשר לצורך העניין, משהו שרצו שיקרה ולא קרה, זה שיהיה בסגל באוניברסיטה העברית פרופסור ערבי שילמד ספרות ערבית חדשה. זה כבר לא קרה, זה היה מורכב מדי, גם בגלל הזיהוי של האוניברסיטה העברית עם הציונות מצד אחד, מהצד השני עם האמות המידה המחמירות הגרמניות, כזכור, כל החבר'ה האלה היו גרמנים, או אפשר לקרוא להם יקים, שבהן הם החזיקו ביחס לאיך צריך לדעת ערבית, איך צריך ללמוד. מהבחינה הזאת, מי שלא היה עם הכשרה אוניברסיטאית אירופאית, זה יותר מורכב להכניס אותו כחבר סגל.
אגב, הם דיברו, אותם חוקרים יהודים גרמנים, הם דיברו גם, הם גם דיברו ערבית, או שהם רק קראו את הערבית? מה אתה יודע להגיד?
אז חלקם כן, חלקם אנחנו יודעים שכן, וחלקם אנחנו יודעים שלא, ואפילו היו מסתובבות בדיחות בנושא ש... יש בערבית, יש את הערבית הקלאסית ואחר כך הספרותית הכתובה, ויש מצד שני את הערבית המדוברת,
הערבית היקית, הערבית היקית. תשמע, דוקטור עמית לוי מהחוג ללימודי ישראל אוניברסיטת חיפה, לא הרבה פעמים אני מוצא ספר עיון שהוא מחקר שהוא לא רק מחקר, אלא הוא מזהה לי משהו שאני פספסתי, כולנו פספסנו, ממש לא ידענו, לא על אותם חוקרים, ובוודאי ובוודאי, ופה החידוש הוא מסעיר ממש בעיניי, הדיאלוג בין אקדמאים יהודים ואקדמאים ערבים בשנות ה-30 הסוערות, בתקופת המנדט כמובן, תזכרו ששני ספרים לבנים, אז יצאו לאור, ומי יודע, אולי אם זה היה ככה מתקדם, אולי אפילו 48 הייתה נחסכת מאיתנו, לך תדע. מזרח חדש מאוריינטליזם, קפיטליזם גרמני למזרחנות ישראלית, הוצאת מגנס. דוקטור עמית לוי, אני מוכרח להודות שהשארת אותי באמת, סליחה, זה לא הגזמה, ממש נפעם, כי זה ממש נושא חדש לחלוטין שלא הכרתי, והוא לא פחות. תגיד, מה קרה גם עם אותם חוקרים אחרי 48? אתה כבר לא עוסק בהם, אבל מה קרה להם? מה, על בסיס ידע אישי, יש לך מושג מה קרה להם?
המשיכו ללמד, אבל 48 הייתה שינוי מאוד גדול.
ברור,
אז
כן.
הרבה דברים התפתחו אחרת, אבל חלקם עוד כן חיפשו את הקשר הזה.
את הקשר, מעניין. עמית, תודה רבה על השיחה ועל הספר.
תודה רבה לך על השיחה.